הלכת עמוד ב' בגמרא. כן, אחרי שראינו את רבי יוסי אומר שאסור לגדל גם ירקות בימות הגשמים, לפני שהעלים שנושרים מהעשירה הם מהווים זבל, מסיקה מפה הגמרא, למה אם רבי יוסי סובר, זה וזה גורם אסור. ומצד אחד מי שאחראי על הגידול של הירקות זה הקרקע שהיא מותרת, מצד שני הזבל שהיא ירי עבודה זרה, אז אם רבי יוסי אוסר את זה, סימן שהוא סובר שאם יש שני גורמים, אחד מותר, אחד אסור, התוצאה הסופית היא אסורה. ורבנן אמרי, זה וזה גורם מותר. ורבנן שחולקים על רבי יוסי, סוברים שזה וזה גורם מותר. אמרת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי שמענו במקום אחר שהדעות של רבי יוסי ורבנן הן בדיוק הפוכות. איפכא שמעינן ועוד אתנן למדנו במסכת שלנו, ואין, בדף מ"ג, שלגבי צורה שיש עליה עבודה זרה, רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. אמרו לו, אפי נעשה זבל. רבנן אמרו לו, איך אתה יכול לשחוט ולזרוק את זה לרוח? הרי ברגע שזה נשחק לכל כיוון, זה הופך להיות לזבל, ואז מה שיגדל שם יהיה אסור. ונאמר לו, התבט בידך מאומה מן החרם. אפילו משהו כזה קטן, כמו משהו שנשחק והפך להיות לזבל, גם זה אסור שתהנה ממנו. אז אם ככה יוצא פה שרבי יוסי שאומר שאפשר לשחוט ולזרוק לרוח ואין חשש של זבל, סובר שזה וזה גורם מותר, ואילו רבנן שאומרים שזה אסור, סוברים שזה וזה גורם אסור. זה בדיוק הפוך ממה שהסקנו מהמשנה שלנו. לכן קשה דרבנן דרבנן, קשה דרבי יוסי דרבי יוסי. כן, כמובן יש פה ספירה בשתי הדעות. אומרת הגמרא, הקושייה מרבי יוסי היא לא כל כך קושייה. מרבי יוסי על עצמו זה לא קושייה. למה? כי אפשר לומר באמת שרבי יוסי סובר שזה וזה גורם אסור. אלא למה פה הוא מתיר לשחוק ולזרות לרוח? זה מכיוון שהעבודה הזרה, אם אתה שוחק אותה, היא ממילא כבר מתבטלת לחלוטין. אז פה רבי יוסי מתיר, אבל זה מקרה מיוחד. בישלמה דרבי יוסי, דרבי יוסי לא קשיא, התמקה זה לאיבוד, מתיר. זה שזה הולך לאיבוד וזה שהוא שוחק את זה, אז יכול להיות ששם רבי יוסי מתיר. אך, זה לא קאזי לאיבוד אסור, אבל כאן שהעלים שנושרים מהעשירה לא הולכים לאיבוד, פשוט נבלעים בתוך הקרקע. אבל זה דרכם של העלים, אין כאן שום שחיקה. לכן זה יהיה אסור לפי רבי יוסי. בכל זאת נשארת לנו הקושיה מרבנן על רבנן. ואלא דרבנן דרבנן קשיא, אומרת הגמרא איפוך. אוקיי, קושיה חמורה מאוד. אין מנוס אלא לקחת את הדעות שמופיעות אצלנו במשנה, שהן של רבנן ורבי יוסי, ולהפוך אותן. להגיד שרבנן הם אלה שאוסרים ורבי יוסי הוא זה שמתיר. כמובן שפה אפשר להאריך בשאלה למה דווקא במשנה שלנו צריך להפוך את הדעות ולא בדף מ"ג. אולי שם הדעות הפוכות, למה דווקא אצלנו? אז יש פה כמה וכמה הסברים לעניין הזה, נגיד ההסבר הפשוט ביותר, מכיוון ששמה לדעות שבמשנה מתלווה ברייתה עם דיון מאוד ארוך בדעותיהם של רבנן ורבי יוסי, כאשר הברייתה שמה תומכת בסדר שבו הם נחלקים שם. כלומר, מה שאומר רבי יוסי ורבנן שם, זה נתמך גם בברייתה. כלומר, יש לנו פה משנה וברייתה בדף מ"ג, מול משנה אחת אצלנו בדף מ"ח, אז שמה יש יותר אסמכתאות, לכן זה מנצח. הסבר פשוט של העניין הזה, יש לזה עוד הסבר. אבל בכל מקרה, דעה ראשונה, תירוץ ראשון, זה שצריך להפוך את הדעות. אבל כמו תמיד, הגמרא אף פעם לא מבסוטה מדעה, מפתרון כזה שצריך להפוך את הדעות, בטח לא במשנה. ואלה, ברייתא יכולה להיות משובשת, אבל משנה עברה את כור ההיתוך של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לא יכול להיות שמה שזה יתהפכו הדעות. ולכן אומרת הגמרא, תירוץ נוסף היא בהתאם הלא טיפוך. לא צריך להפוך את הדעות. דעה רבי יוסי כדשני. לגבי רבי יוסי מרבי יוסי ראינו תירוץ, שזה לא קושייה. למה? כי רבי יוסי אומר, אם הוא שוחק, אז הוא מלא הולך לאיבוד, ואז זה מותר. דרבנן, אז יש לנו קושייה דרבנן, כדי אמר הרב מרי ברי דרב כהנא, מה שמשביח באור פוקם בבשר. כן, זו סוגיה במסכת בכורות, שם מדובר שם על פסולי המוקדשים. השאלה שם, האם מותר להשחית את הבשר של מה שהיה פעם קורבן קדוש, בשביל שהאור יצא יותר משובח. כן? זה הדיון שנעשה שם המסכת בחורות. ותוך כדי הדיון שם, אומרת שם הגמרא, מה שמרוויח במקום אחד, הוא מפסיד במקום אחר. זה מין ביטוי כזה. שהם אומרים אותו, מה שמשביח באור, פוגם בבשר. השווי של מה שנשאר בסופו של דבר אותו דבר, כי מה שהוא מועיל באור, הוא פוגם בבשר. אז אותו דבר אומרת הגמרא, אח הנמי, מה שמשביח בנביאה, פוגם בצל. רבנן סוברים שנכון שהנביאה, כלומר, מה שהופך להיות לזבל, זה באמת מועיל. אבל מצד שני, יש גם גורם שמזיק. זה השירה הזאת שהצל שלה מפריע לירקות לגדול. אז מצד אחד מועיל, מצד שני מזיק, הסך הכל נשאר ניטרלי. לכן אין שם שום תועלת מהשירה הזאת, ולכן רבנן אומרים שאפשר לגדל שם בחורף את הירקות בצילה של השירה. אבל עדיין יוצא לפי המסקנה של הסוגיה, כפי שראינו אותה עד עכשיו, שרבי יוסי סובר שזה וזה גורם אסור. ורבנן חולקים ואומרים שזה מותר. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? וסבר רבי יוסי זה וזה גורם אסור, ואתנן, כן, הרי למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, נוטעים ייחור של אורלה, והם נוטעים אגוז של אורלה מפני שהוא פרי. אפשר לקחת ייחור, כלומר ענף, מעץ שהוא אורלה בשלוש השנים הראשונות שלו וליטוע אותו באדמה. אבל לקחת פרי מהעץ של האורלה זה אי אפשר. למה? כי הפירות אסורים, כן? מפני שהוא פרי. ואמר רבי יהודה, אמר רב, מודה רבי יוסי, שאם נטע והבריך והרכיב, מותר. אם הוא לקח אגוז של אורלה ונטע אותו באדמה, או שהוא הבריך ענף של אורלה על עץ ישן, עץ זקן שהוא כבר יותר משלוש שנים, אז התוצאה תהיה מותרת. למה? מכיוון שמצד אחד יש את הגורם האסור, ומצד שני יש את הקרקע או את האילן שהוא כבר זקן, שזה גורם מותר. ואומר רבי יוסי שהתוצאה היא מותרת. רואים מכאן שדעתו של רבי יוסי שזה וזה גורם מותר. ותניא נמי אחי, ולמדנו על זה ברייתא מפורשת שאומרת, מודה רבי יוסי שאם נטע והבריך והרכיב מותר. כלומר, זה לא רק דברי המוראים, כמו שאומר לנו מקודם רבי יהודה בשם רב, אלא שזו ברייתא מפורשת, זה אסמכתא עוד יותר חזקה. אז אתה רואה מכאן שרבי יוסי סובר שזה וזה גורם מותר, בניגוד למסקנה מהמשנה שלנו. אומרת הגמרא, ואולי תוכל לתרץ ולומר שאין מה להשוות בין אורלה לבין עבודה זרה. עבודה זרה זה הרבה יותר חמור. אז בעבודה זרה, רבי יוסי מחמיר. והחליטה אם השני לרבי יוסי בין שאר איסורים לעבודה זרה, אני אוכיח לך שזה לא ככה. ומי שאני לי, והאם באמת רבי יוסי מבדיל ביניהם, והתניא, שדה שנזדבלה בזבל עבודת כוכבים, וכן פרה שנתפטמה בקרשיני עבודת כוכבים. אז אם השדה נזדבלה בזבל עבודת כוכבים, אז מה עושים עם היבול? ואם הפרה הזאת יאכילו אותה בקרשיני עבודת כוכבים, מה עושים עם הפרה? אפשר לאכול אותה? אפשר לזכות אותה? אנחנו רואים פה שיש לנו שתי ברייתות שסותרות זו את זאת. תן אחד, השדה תיזרה, פרה תשחט. אין שום בעיה לאכול את היבול של השדה וגם לשחוט את הפרה, למרות שיש בהם מרכיב של עבודה זרה. ותניא אידך, למדנו בברייתא אחרת, שדה תבור ופרה תרזה. כלומר, השדה אי אפשר לאכול את היבול שלה, והפרה עד שהיא תכחיש ויצא ממנה כל ההשפעות של מה שפיתמו אותה בקרשיני עבודה זרה, אי אפשר לשחוט אותה. אבל שתי הברייתות סותרות זו את זו, איך אתה מתרץ את הסתירה הזאת? אומרת הגמרא, התירוץ הכי פשוט זה שברייתא אחת הולכת לפי רבי יוסי והשנייה הולכת לפי רבנן. מה אליו הרבי יוסי והרבנן? אז אתה רואה מכאן שהברייתא שאוסרת הולכת לפי רבי יוסי, ורבי יוסי אוסר שם. אומרת הגמרא, לא, זה לא התירוץ לסתירה בין שתי הברייתות, כי סוף כל סוף הברייתות הזאת לא מופיעות בשם של מישהו. לכן אמרנו, זה רבי יוסי זה רבנן, זאת אפשרות אחת, אבל יש גם אפשרות אחרת, שיש שם המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבנן, ואילו רבי יוסי באמת מתיר. אומרת הגמרא, לא, הרבי אליעזר והרבנן. היי רבי אליעזר והרבנן, מאיפה אתה מוצא את הדעה הזאת שרבי אליעזר מחמיר ואומר שזה וזה גורם מותר? כן, הגמרא לא שואלת פה על רבנן, כי רבנן במשנה שלנו רואים שהם מתירים. אנחנו צריכים למצוא את הרבי אליעזר, את אותו מקור לרבי אליעזר שהוא באמת אוסר. אומרת הגמרא, הנה מקור ראשון אפשרי. אילם רבי אליעזר רבנן דה שאור. יש מקום שבו יש עניין של שאור תרומה שנפל לתוך חולי. כן, שאור זה משהו שמשפיע על כל העיסה, ואם הוא תרומה, אז כידוע הוא מאסר לישראל, כי תרומה מותרת רק לכהן. אילם הרבי עזר רבנן דסאור דתנן, למדנו במסכת פסחים שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה. השאור של החולין יש לו השפעה ניטרלית, כי מותר לאכול. השאור של התרומה זה השפעה שאוסרת, כי מותר רק לכהן לאכול. וזה נפל לתוך העיסה והחמיץ אותה. מה דינה של העיסה? ישראל יכול לאכול אותה או לא? ומה התנאים פה ממשיכה המשנה ברורה? אומרת, לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ. כלומר, כדי לחמץ את כל העיסה, צריך את ההשפעה המצטברת, גם של שאור החולין וגם של שאור התרומה. ונצטרפו וחימצו, ובאמת הם הצטרפו אחד לשני וחימצו את כל העיסה. מה יהיה במקרה כזה, העיסה תהיה מותרת או אסורה? אומר רבי אליעזר, אחר אחרון אני בא. אני הולך לפי מי שחימץ אחרון. הרי הם לא באו בבת אחת, הם באו אחד אחרי השני. אז אם האחרון היה תרומה, זה נאסר. אם האחרון היה חולין, אני מתיר. וחכמים אומרים, בין שנפל איסור לכתחילה, בין שנפל איסור לבסוף, אינו אסור, עד שיהיה בו כדי לחמץ. מכיוון שכל אחד בפני עצמו אין לו שיעור כדי לחמץ את כל העיסה, לכן אני מתעלם פה מהשאור של התרומה ואומר, יש פה זה וזה גורם, מכיוון שכל אחד בפני עצמו אין בו כדי לחמץ את הכל, לכן העיסה תהיה מותרת. אבל אומר פה אביי, מה?
מה השיעור לחמץ?
מה זה?
מה השיעור
לחמץ? לחמץ, כלומר להפוך את הכל לחמץ, את כל העיסה. לא חמץ בפסח, אלא לחמץ מלשון חמיצות, כן, של כל העיסה.
זה יתפח.
כן, זה יתפח, בדיוק. אז זה רואים בעין, עם הכל תופר. ואמר אביי לא שענו, אלא שקדם וסילק את האיסור. אביי אומר פה, בדברי רבי אליעזר, אומר לנו פרשנו. מה שרבי אליעזר אומר שהולכים לפי האחרון והראשון, ושאם הוא שם בסוף את החולין הזה מותר, זה רק בתנאי שהוא קדם וסילק קודם את האיסור. כלומר, הוא לקח את השאור של התרומה והוציא אותה משם. אבל לא קדם וסילק את האיסור, אסור. כן? ואז יוצא מכאן, שהנה אתה רואה, אומר לנו רבי אליעזר, שאם האיסור והמותר נמצאים שם ביחד, אף על פי שכל אחד מהם בפני עצמו אין בו כדי לחמץ את כל העיסה, אתה רואה שבכל זאת לפי רבי אליעזר, העיסה כולה תהיה אסורה. וכאן אתה רואה שדעתו של רבי אליעזר, זה שזה וזה גורם אסור. אז הנה, חיפשנו תנא שסובר ככה, מצאנו את רבי אליעזר לפי ההסבר של אביי. אומרת הגמרא, מי אמר לך שההסבר של אביי הוא מוכרע? אפשר לנו להסביר את זה אחרת. וממה הייתה עמד רבי אליעזר כדי אביי? דילמה תמה כדי רבי אליעזר משום דאחר האחרון אני בעל. אולי באמת ההסבר של רבי אליעזר הוא כמו שהוא אומר במפורש, שאני הולך לפי האחרון. האחרון זה המקה בפטיש, זה שנותן את ההשפעה האחרונה. אז אחריו אני הולך. ייגמר באיסור אסורה ויגמר ביתר המותרים, בין סלקה בין לא סלקה, בין הוא סילק אותה או לא סילק אותה. אז אי אפשר ללמוד מכאן שדעתו של רבי אליעזר היא שזה וזה גורם אסור, אלא אומרת הגמרא, אני אביא לך מקור אחר רבי אליעזר, והמקור הזה זה המשנה בעמוד הבא. אלא רבי אליעזר רבנן דעצים, דעצים הכוונה שהוא השיג תנור בעצים של אשרה דתנן, ונראה את זה עוד מעט כאמור בעמוד הבא. נטל אמן העצים אסורה בענה, הסיק בה את התנור, לקח עצים מהאשרה, אז העצים עצמם כמובן אסורים בענה, כי אסור ליהנות מכל דבר של עבודה זר. עכשיו מה קורה אם הוא לקח את העצים האלה ושרף אותם בתנור? השאלה היא מה קרה כתוצאה מזה. הסיק בה את התנור, ואם התנור הזה היה חדש יוטץ. למה? כי זה מחסם את התנור. התנור בהתחלה הוא קצת רך, עם ההסקה הראשונה היא זאת שמחסמת אותו. אז רוצה שיש כאן איזה תועלת שנכנסה לנצח לתוך התנור הזה, לכן אין ברירה, צריך לשבור אותו. ישן יוצן, אבל אם הוא ישן אז הוא כבר לא מחוסם מההסקה הזאת, הוא כבר חוסם קודם. כרגע התועלת בעבודה זרה זה שעכשיו התנור חם, אז שיחכה עד שהוא יצטנן, באפייה הבאה כבר יהיה מותר. ומה קורה אם בכל זאת עבר על האיסור? עפה בו את הפת אסורה בענה. אם הוא עפה בכל זאת הפת בתנור החדש עם עצים מותרים, או בתנור הישן עם עצים אסורים, ויש לנו פה עניין של זה וזה גורם, אז במקרה כזה הפת שהיא התוצר של העניין הזה תהיה אסורה בענה. ואם נתערבה באחרים, כלומר יש לנו גם תערובת, הולכים לחומרה בגלל שמדובר כאן בעבודה זרה, כולם אסורות בענה. עכשיו נחלקו פה רבי אליעזר ורבנן מה הדרך שבה אפשר אולי לפדות את אותו חלק של העבודה זרה שנמצא פה בתוך כל הפתים האלה שנתערבו אחד בשני, תוך כל הפיתות שאחד מהם היא אסורה וכל השאר מותרים. רבי אליעזר מקל פה ואומר, יש אפשרות לפדות את זה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלך. ייקח את דמי הפת, יוניח אותם, יזרוק אותם לים המלח, המקום שאף אחד לא ימצא אותם, ובזה הוא פודה את החלק האסור שבתוך התערובת. רבנן חולקים עליו ואומרים לו, אין פדיון לעבודת כוכבים. עבודת כוכבים, איפה מצאת פטנט שאפשר לפדות אותה? ברגע שיש עבודת כוכבים, זהו, זה בפנים. אין דרך להקל שם. אז אומרת הגמרא, הנה אתה רואה כאן שרבי אליעזר מצטרף לדעתו של רבנן במקרה הזה, ורואים מכאן שהוא סובר שזה וזה גורם אסור. כי הוא ודאי שהוא מסכים עם רבנן שבמקרה שיש לנו גורם אחד שנאסר, שזה התנור, וגורם אחד שנתיר, שזה העצים, הפת היא אסורה. אז הנה לך ראיה שרבי אליעזר סובר שזה וזה גורם אסור. אומרת הגמרא, אוקיי, אז זה רבי אליעזר מצאנו שהוא סובר שזה אסור. מי זה הרבנן שחולקים עליו? אומרת הגמרא, רבנן דפליגה אליה דרבי אליעזר, מה נינו? מי זה הרבנן האלה? אומרת להם, אולי זה רבנן שנחלקים איתו פה בעניין הזה של התנור? אומרת להם, לא יכול להיות, הרי פה רבנן האלה יותר מחמירים מרבי אליעזר. הם מסכימים שזה וזה גורם אסור, ויותר מזה הם אומרים שאין פה פדיון. זה לא יכול להיות פה רבנן האלה שמקילים. אומרת הגמרא, אילה הם הרבנן דעצים, אך אמורים מחמירי. הרי הרבנן של העצים פה הם מחמירים יותר מרבי, הם ודאי שסוברים שזה וזה גורם אסור. אז מי זה הרבנן שסוברים שזה וזה גורם מותר? אלא רבנן דסאור. רבנן של הסאור שראינו מקודם, שהם מקלים ואומרים שגם אם נכנס חתיכה סאור וגם אם חתיכה של חולין, אז התוצאה היא מותרת. סימן שהם סוברים שזה וזה גורם מותר. ואתה אומר, איך אתה יכול להסיק מפה על דעתם של רבנן בענייני עבודה זרה, יכול להיות של עבודה זרה, ויהיה לחומרה העצומה של העניין הזה, אולי שם הרבנן מחמירים יותר מאשר באורלה, או ב... או בתרומה. אימר דשמעת לילי רבנן, זה מקילי בסיור, בעבודת כוכבים. מי מקילי? איפה שמעת שגם עבודת כוכבים הם מקילים? לכן מכוח הדחייה הזאת היא חוזרת בהגמרה ואומרת לא, העוקים דב של המחלוקת, בין זה וזה גורם אסור ומותר, זה לא בין רבי אליעזר רבנן, אלא כמו שניסינו להגיד מלכתחילה, בין רבי יוסי ורבנן. אלא לעולם הרבי יוסי והרבנן. המחלוקת היא בין רבנן רבי יוסי כמו שראינו מההתחלה כשניתחנו את המשנה שלנו. אז אם ככה הייתה לנו שם השאלה, כן, איך רבי יוסי אומר שם את מה שהוא אומר, שזה וזה גורם אסור, ראינו מספר מקורות שדעתו של רבי יוסי שזה וזה גורם מותר. כמו בעניין הזה של השחיקה של העבודה זרה וזריעתה לרוח, שרבי יוסי מתיר, מכאן שהוא סובר שזה וזה גורם מותר. אומרת הגמרא, כן, רבי יוסי באמת דעתו שזה מותר, אבל הוא לא מבין את רבנן במשנה שלנו, הוא מדבר לפי השיטה שלהם. רבי יוסי לדבריהם דרבנן אמר לו, לדידי זה וזה גורם מותר. לפי שיטתי אין שום בעיה לגדל את הירקות מתחת לאשרה, כי זה וזה גורם מותר. אבל יש לי שאלה על שיטתכם, לדידכו דאמריתו זה וזה גורם אסור? עודו לי מי עטף ירקות בימות הגשמים, תודו לי לפחות שירקות בימות הגשמים אסור לגדל מתחת לאשרה, מכיוון שנכון שהם מסתירים את הצל, אבל מצד שני הנביאה, הזבל שיורד, העלים שנושרים, הם מפרים את הירקות. אז אמרתם שזה וזה גורם אסור, אז תאסרו שם את הירקות האלה. אבל רבנן לא מודים לו, למה? רבנן כדאמר רב מרי ברד רב כהנא. כן, רבנן סוברים, לפי השיטה שאמר לנו מקודם של רב כהנא, מרי של רב כהנא, שאמר, מה שמשביח באור פוגם בבשר. כלומר, מה שמשביח בנביאה פוגם על ידי הצל. רבנן אומרים שהתוצאה נשארת ניטרלית, ולכן הירקות האלה יהיו מותרים באכילה. לפי מי ההלכה במחלוקת הזאת, האם זה וזה גורם מותר או אסור? אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. כן, נפסקת פה הלכה כרבי יוסי, שזה וזה גורם, מותר. ועוד אנחנו רואים מקור נוסף לעניין הזה, אומר, הוא גינת דייסדבל בזיבלה דעבודת כוכבים. הייתה גינה אחת שזיבלו אותה בזבל עבודת כוכבים, שלח רב עמרם כמדי רבי יוסי, אמר לי, אחי אמר רב יהודה, אמר שמואל, ההלכה כרבי יוסי, ולכן הפירות שצומחו שם בגינה הזאת, יהיו מותרים. רואים מכאן שלא רק שהוא אמר שהלכה כרבי יוסי, אלא גם פסק ככה הלכה למעשה, שזה הסמכתא החשובה ביותר, אז לכן יש לנו פה מקור לדעתו שההלכה כרבי יוסי, שזה וזה גורם, באמת יהיה מותר. מה? ברבי יוסי הכלל הזה לא בתוקף. רבי יוסי תמיד כשהוא נחלק הלכה כמו. זה אחד הכללים שאומרת הגמרא בעירובין דף ג' בכללי הפסיקה, רבי יוסי וחבריו, הלכה כרבי יוסי. אומרת המשנה, זאת המשנה שראינו רק לפני רגע. נטל ממנה עצים, כן, אמרנו שלקח עצים מהעבודה הזרה, מהעשרה, אז העצרים האלה אסורים בענה. השאלה, מה קורה אם הוא השתמש בהם כדי להשיג תנור, ולתנור הזה היה תוצר, עפה שם הפת. מה היה דינה של הפת? אומרת הגמרא, השיג בהם את התנור עם חדש יוטץ, מכיוון שהאיסור של העשרה בלוע בתוך הדפנות של התנור לנצח, כי זה חוסם בהתחלה על ידי העצים האלה. ואם ישן, יוצן. אם ישן, אז כל מה שצריך לחכות, שזה יתקרר. ואז בפעם הבאה הוא יחמם את התנור על ידי עצים רגילים, מותרים, ואז התוצר, הפיתה, תהיה מותרת. כן? הגמרא מסכת פסחים מסבירה פה שעיקר החום שמגיע ואופה את הפת, זה לא החום שנובע מהגחלים, אלא זה החום שנובע מהדפנות של התנור. לכן התנור הולך בצורה קרונית, כדי שכל החום יתרכז כלפי מטה. זה כמו הטבון של ימינו. אז כן, אז זאת עובדה נוספת שהיא מסבירה פה חלק מהדיון שמופיע גם פה וגם שם, מסכת פסחים, פרק הראשון. אומרת הגמרא, כן, ומה קורה אם הוא עבר על האיסור? עפה בו את הפת אסורה בענה. נתערבה באחרות, כולם אסורות בענה. כמו שאמר, מכיוון שהעבודה זרה היא חמורה, היא לא הולכת, היא לא בטלה ברוב. רבי אליעזר אומר, יוני חלה על ים המלח, כלומר אפשר לפדות את ההנאה, כלומר את דמי ההנאה, אפשר לקחת ולהעריך שהשווי של הפת הזאת היא חצי זוז, לקחת חצי זוז ולזרוק אותו לים המלח, ובזה הוא פודה את כל התערוב. אמרו לו, אין פדיון לעבודת מחווה, אי אפשר לפדות עבודה זרה. מביאה עכשיו המשנה דוגמה נוספת למחלוקת הזאת, האם אפשר או אי אפשר לפדות עבודת כוכבים. כן, דוגמה נוספת למחלוקת בין רבנן לבין רבי אליעזר, וכמובן שהשאלה המתבקשת היא, מה? למה צריך שתי דוגמאות לאותה מחלוקת? אומרת המשנה, נטל אמן הקרקור, הוא לקח שם איזשהו קיסם כזה שמשמש לאריגת בגדים. אסור בענה, ברור, של עבודה זרה. הרגו את הבגד, אם הוא בכל זאת השתמש בו כדי להרוג את הבגד, זה מקביל לזה שהוא בכל זאת עפה את הפת בתנור, מה שמופיע ברישה, התוצר אסור בענה, הבגד הזה אסור בענה. כמו שהפת הייתה אסורה בענה, גם הבגד אסור בענה, כי מעורב בתוך הבגד זה הנאה של עבודת כוכבים. להתערב באחרים ואחרים ואחרים, יש לנו בו תערובת גדולה, למה? כולם אסורים. אסורים בענה, כי זה עדיין העבודה הזרה נמצאת שם בפנים. מה? אז אמרנו שבעיני עבודה זרה אין בטל ברוב, בגלל חומרת העבודה הזרה. כתוב לא ידבק בידך מאומה, אפילו הקטן שבקטנים אסור שידבק בידך. כן, ראינו את זה בדף הקודם. כן, אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח. אין בעיה, כמו שאמר רבי אליעזר ברישא, יכול לפדות את ההנאה הזאת בחצי זוז, לזרוק את זה לים המלח, וזה הוא פודה את כל התערוב. וכיוון שהרי מה שאסור לו זה הנאה, אז אם הוא לא נהנה, אז ההנאה שהוא הרוויח בתערובת מתקזזת על ידי ההנאה שהוא זרק לים המלח, ובזה ההנאה כולה, התערובת כולה תהיה מותר. אמרו לו רבנן, באופן לא מפתיע, כי זה מה שהם אמרו גם ברישא, אין פדיון לעבודת כוכבים. אי אפשר לפדות עבודת כוכבים, זה חמור כל כך שאי אפשר לפדות את זה, כי הרי אי אפשר להתעלם מהעובדה שסוף כל סוף זה מנעי שם בתוך התערובת יש לנו שם ההנאה של עבודת כוכבים. אז הגמרא אפילו לא שואלת, היא מיד מתחילה להסביר למה צריך את שתי הדוגמאות. וצריך, צריך גם את הדוגמה של התנור עם הפת, וגם את הדוגמה השנייה של הקרקור עם הבגד. ואיד האיש מעניין כמה את האם היה משמיע לנו רק את העניין של הקיסם, של הפת עם התנור, אז הייתי אומר, פה יש איזושהי קולה. באקה אמר רבי אליעזר, פה רבי אליעזר אומר שאפשר לפדות, למה? משום דבעידה דקגמר הפת, קל אלא איסורה. וכיוון שפה הרי תוך כדי השימוש באיסור, בזה שהוא משתמש בזה כדי להעביר את התנור, אז כל העבודה הזרה הזאת היא מתקלה לחלוטין, היא נשרפת. אבל הקרקור הרי לא נשרף, אז אולי פה רבי אליעזר יודע לרבנן שבאמת אין פדיון לעבודה זרה. אבל קרקור דאיתי לאיסור הבעיני, רק איסור קיים בעין. האם המודל לרבנן שבאמת זה יותר חמור ואין לזה פדיון? ומה בכיוון ההפוך? אותו דבר, אבל בכיוון ההפוך. ויש מעניין קרקור, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדוגמה של הקרקור, כלומר העניין הזה של האריגת הבגדים, אז הייתי אומר, מכיוון שפה העבודה זרה נמצאת בעין, אז רבנן מחמירים. אבל איפה שהאיסור קלה, כמו שהוא נשרף, אולי שם הם מודים לרבי אליעזר שאפשר לפדות את הטענה הזו. באקם רבנן, אבל פעת, אם עמוד אולי לרבי אליעזר. כן, אולי במקרה הזה מחמירים מכיוון שהאיסור נמצא בעין. אבל הפעת שם שהגחלים האלה שם נשרפים לגמרי, אולי הם מודים לרבי אליעזר שהרי המהות של האיסור כבר נשרפה וקלטה מן העולם. אולי אפשר להקל שם ולפדות את ההנאה. לכן צריכה המשנה להשמיע לנו את שתי הדוגמאות. לכן צריך גם את הדוגמה של הפת וגם את הדוגמה של הבגד. אמר רבי חייא ברי דרבא בר נחמני, אמר רב חסדא, אמר זעירי, ההלכה כרבי אליעזר. כן, במשנה שלנו, עוד פעם אנחנו רואים פה דוגמה שלא תמיד הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. כן, יש לפעמים שההלכה כיחיד, ואפילו שזה כמו רבי אליעזר, שבדרך הלכה לא כמותו. כן, רבי אליעזר כידוע שמותי. כן, עם כל הפירושים של העניין הזה. אבל כל כלל יש יוצא מן הכלל, זה אחד מהם. איקא דאמרי, יש כאלה שאומרים ששרשרת האמוראים שפסקה כרבי אליעזר זה קצת שונה. אמר רב חסדא, אמר לי אבא רב חסדא, אחי, אמר זעירא, ההלכה כרבי אליעזר. כן, רואים פה כמה חז"ל הקפידו להביא דברים בשם אומרם בצורה המדויקת והמתוקדקת ביותר. אבל רב עדא בר אבא מסייג פה את העניין הזה של דעתו של רבי אליעזר. אמר רב עדא בר אבא לא שנו אלא פת. כן, מה שאמרו שההלכה כרבי אליעזר, שהוא יכול באמת לפדות את העבודה זרה, זה רק במקרה של פת, ששם המהות של האיסור, כמו שאמרנו מקודם, היא קלטה ונשרפה מן העולם. אבל חבית, אם יש למשל חבית שיש בה יין נסך, אז במקרה כזה לא, למה? מכיוון שהאיסור קיים ממש בעין, הוא לא בטל. הוא רק התערבב, אבל הוא לא בטל. אבל רב חסדא חולק פה על רב עדא בר אבא בעניין הזה, ורב חסדא אמר, אפילו חבות מותרת. כן, רבי אליעזר הוא יותר קיצוני בדעתו פה להקל, ואומר שאפילו חבית תהיה מותרת. והנה יש לנו פה הלכה למעשה, שבו אנחנו רואים שרב חסדא פה פוסק אכן לפי שיטתו. ורואים פה תמיד שזה שהמורה אומר דעה מסוימת, יכול להיות שזה עניין של סברה, אבל ברגע שהוא פוסק ככה הלכה למעשה, זה אומר שהוא מאוד מאוד בטוח בשיטתו. ההוא גברא דהתערב לחביתא דיין נסך בחמרי. חבית של יין נסך התערבה לו בחביות של יין של היתר. עתה כמד רב חסדא, הוא בא לפני רב חסדא אמר, רבי, מה עושים פה? כן, יכול להיות שפה הלך לי כל היין. אמר שכל ארבעה זוזי תיקח את השווי של אותה חבית של יין נסך שזה ארבעה זוזים ושדי בנהר, תזרוק את זה בנהר לפי שיטתו של רבי אליעזר ונשתר אליך וכל השאר יהיה מותר לך. וצריך פה להדגיש שמה שהוא אומר לו מותר לך זה לא הכוונה חס וחלילה שהוא יכול לשתות את היין הזה, אלא כל החביות האחרות תהיינו מותרות בהנאה. כלומר כל היתר שעליו מדבר פה רבי אליעזר זה שהוא מתיר פה את כל השאר. מה זה נקרא מתיר? הוא יכול למכור את זה לגוי, הוא יכול להשקות את זה את גוי, אבל לשתות את זה בעצמו חס וחלילה, כי באיזשהו מקום באמת עדיין מתחבא שם יין נסך. אז מה שאומר פה נשתרה, הכוונה מותר ליהנות מזה. ואומרת המשנה האחרונה של הפרק, כיצד מבטלה? אם יש לנו אשרה או איזושהי עבודה אחרת, איך הוא מבטל אותה? אומרת המראה, קרסם וזירד, הוא הלך וקצץ ממנה ענפים ישנים או קיצץ ענפים אחרים, נתן ממנה מקל או שרביט, כן, קצץ ממנה חלקים, ענפים כאלה ואחרים, אפילו עלה, אם הוא עשה את זה לצורך שלו, הרי זה בטלה. אפילו לקח חלק קטן, הרי זה ביטל. למה? כי זה מראה שהוא מתייחס לזה לעבודה, זה מאוד בזלזול. הוא אומר, אני צריך כרגע איזה ענף קטן בשביל שיהיה לי איזה קיסם בשיניים, טוב, בוא ניקח את זה מהאשרה. סימן שהוא מבטל את האשרה הזאת, אחרת אולי לוקח ממנה דבר כזה לשימושו הוא. שיפה לצורך אסורה, אבל אם הוא עושה את זה כדי שתהיה יותר יפה, אז במקרה כזה הוא מטפח את העבודה הזו, אז להפך, בזה הוא לא מבטל אותה. ושלא לצורך מותר, אבל כל שימוש שהוא עשה לא לצורך אלא לצורך אחר, זה מראה שהוא מזלזל בעבודה הזרה הזאת ולכן היא תהיה מותר. עכשיו מדברת הגמרא, מה יהיה הדין על אותם חלקים שהוא קצץ? אותם דברים שהוא שחק וקצץ וקרסם מהעבודה הזרה, דברים שנזרקו למעשה לארץ. חלקים קטנים של הענפים או של העלים, מה הדין שלהם? הם מותרים או אסורים? האם הם זה שהוא השליך אותם ככה לארץ, זה מראה שהוא מבטל אותם או אולי לא? נחלקו בזה המורים. אותם שפעים, שפעים הכוונה מהשיעורים של השיפוי של העבודה הזרה, לכן זה נקרא שפעים. מה תהיה עליהם? מה הדין שלהם? פליגל ברבונה ורבחי הברר. אחד אמר אסורים ואחד אמר מותרים. ומחלוק, אחד אומר אסור, אחד יהיה מותר. אומר, ומה כמובן הסברה של כל אחד? הסברה של כל אחד, זה שאומר שזה אסור מכיוון שזה עדיין של עבודה זרה. וזה שאומר שזה מותר, כי סוף כל סוף, וזה שהוא השאיר השליך את זה על הרצפה, זה מראה כאילו שהוא ביטל את זה. הוא אומר, תגמר תניה, כמאן זה אמר מותרים. יש לנו ראיה למי שסובר שזה מותר. למה? בית המפורש, דתניה. עובד כוכבים ששיפה עבודת כוכבים לצורכו, היא ושפעי המותרים. לצורכה, היא אסורה ושפעי המותרים. זה בדיוק המקום של הראיה. רואים שהוא עשה את זה לצורך של העבודה הזרה, אז היא אומנם נאסרת. אבל השיעריים האלה שנפלו על הרצפה, בזה העובד כוכבים מזלזל, עובדי שהוא לא אסף את זה משם, בזה הוא מבטל אותם, ולכן הם יהיו מותרים. והראיה למען זה אמר ששפעיה יהיו מותרים. ומה קורה אם ישראל עשה את זה? על עבודת כוכבים של עובד כוכבים? בזה הוא לא הועיל בכלל. ישראל ששיפה עבודת כוכבים בין לצורכה בין לצורכו, היא ושפעיה אסורים, מכיוון שאין בידיו של ישראל לבטל עבודת כוכבים של גוי. זה צריך להיות על ידי הגוי עצמו. ועכשיו לסיום הפרק אנחנו נתקלים פה במחלוקת בין רב לשמואל בשאלה מה קורה בעבודת כוכבים שנשתברה, כן? כלומר נפלה לרצפה, נשברה לשלושה חלקים. האם אנחנו אומרים או זה יתבטל וזהו וכל השברים האלה יהיו מותרים, או שאנחנו אומרים הרי כל אחד מהשברים האלה יכול להיות שהעובד כוכבים ממשיך לעבוד אותם, ממשיך לייקר אותם. הוא אומר, מה לעשות? נשבר, אבל עדיין השברים גם הם יקרים, יש להם ערך, צריך להיזהר בהם, אז הוא לא ביטל אותם. וזה נחלקו כאמור רב ושמואל. כן, אומרת הגמרא, איתמר, עבודת כוכבים שנשתברה, ויש פה תוספת חשובה מאוד של הבח, נשתברה מאליה. כן, תוספת חשובה מאוד, זה לא שהעובד כוכבים שבר אותה, אלא נשתברה, נפלה לרצפה ונשברה. אז האם עובד כוכבים רואה פה איזה כוח עליון שאומר, עבודת כוכבים הזאת אפילו על עצמה היא לא מסוגלת לשמור, אז היא לא שווה שום דבר. אבל שהוא אומר, טוב, נפלה, נו מה לעשות, אבל עדיין השברים יש להם עדיין איזה קדושה של עבודה זרה, רחמנא ליצלן. אומרת הגמרא, יתמר עובד כוכבים שנשתברה מאליה, הרב אמר צריך לבטל כל קיסם וקיסם. למה? מכיוון שגם השברים האלה הם לא מבוטלים על ידי עובד כוכבים, מהסיבות שאמרנו. ושמואל אמר, עבודת כוכבים אינה בטלה אלא דרך גדילתה. כן, עבודת כוכבים, מתי היא תהיה מבוטלת ככה, אם תוך כדי שהיא גדלה, כמו למשל בדרך שראינו במשנה, שהעלים נושרים ממנה, אז באמת היא מבוטלת. כן, אומרת הגמרא, רגע, מה שאומר פה שמואל זה לא הגיוני. דווקא דרך גדילתה, אז היא תהיה בטלה, הרי זה דבר שהעובד כוכבים אומר שזה נורמלי לגמרי, למה שזה ייחשב אצלו כביטול? אומרת הגמרא, אדרבה, דרך גדילתה, מי מבטלה? זה לא יכול לשמואל סובר ככה. זה ניגוד הפוך להיגיון. אלא, אומרת הגמרא, הפוך הוא אומר. צריך להבין את דבריו הפוך. אלא אחי כאמר, אין עבודת כוכבים צריכה לבטל, אלא דרך גדילתה. כלומר, מתי היא צריכה באמת ביטול? כאשר היא נשברת בדרך גדילתה, או משהו קורה לה בדרך נורמלית. כמו למשל, כמו שהמשנה מדברת, על עלים שנשרו מהעץ. אז זה שהעלים נושרים מהעץ, אז העובד כוכבים לא מייחס את זה, לא רואה בזה שבירה. הוא אומר עדיין, אם הוא רוצה לבטל את כל שערה אשרה, הוא חותך אותה בעצמו, ואז היא בטלה. אבל אם יש איזו עבודה זרה שנשברת מאליה, אז אומר שמואל, העובד כוכבים מסתכל על זה ואומר, כמו אברהם אבינו שם עם הפסלים. כן, הוא אומר לעצמו, רגע, מה זאת אומרת, עבודה זרה, איך היא נשברה מאליה? מה זה הדבר המצחיק הזה? הדבר הזה אני מתכוון להשתחוות לזה, דבר שאפילו על עצמו הוא לא יכול לשמור. לכן יש בזה ביטול מעצמו, אם זה נשבר מאליה, לא צריך פה איזה ביטול אקטיבי נוסף של העובד כוכבים. לכן שמואל פה חולק על רב ואומר שהשברים האלה יהיו מותרים. אז דעתו של שמואל אומרת, אלא אחי כאמר, אלא כאמר צריכה לבטא, אלא דרך גדילתה. מה יסוד המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, למה בעק המפלגי? אולי בזה הם נחלקים. ומר סבר עובדים לשברים, ומר סבר אין עוברים לשברים, אין עובדים לשברים. כלומר, האם, כמו שאמרנו מקודם, השברים הם גם העובד כוכבים מייקר אותם, או שברגע זה נשבר, מבחינתו של העובד כוכבים, זה חלף מן העולם, מבחינתו זה ביטול, הוא כבר לא משתחווה לזה, לא עושה עם זה שום דבר. אומרת הגמרא, לא, זה כולם עובדים לשברים. זה לא המחלוקת, אלא באמת אם זה נשבר פעם אחת, עדיין עובד כוכבים אומר, טוב, יש בזה עדיין ערך מבחינת עבודה זרה. ואז הוא עובד לשברים עצמם גם. אלא מה מדובר כאן? בשברי שברים. מחלוקת בין רב ושמואל, ומה קורה אם זה נשבר? וחזר שנשבר. במקרה כזה אומרת הגמרא, בזה כמפלגה. מה עושה רב שברי שברים? אסורים. עדיין יש בהם קדושה, והוא צריך לבטל את זה בעצמו, מבחינתו. ומר סבר, שברי שברים מותרים, כן, בחדו של עבוד כוכבים, זה כבר חלף ובטל מן העולם, אין בזה את הקדושה של הסמך א' שלו, וזה יהיה מותר לחלוטין. זו דעה אחת, מחלוקת רב שמואל, דעה נוספת, אומרת הגמרא, והיא בהתאמה, וכולי עלמא שברי שברים מותרים. אז מה בכל זאת נחלקו פה רב שמואל? נחלקו במקרה הבא, בעבודת כוכבים של חוליות. כן, עבודת כוכבים עצמה שהיא מורכבת מפרקים פרקים. כלומר, זה משהו שמרכיבים אותו בצורה של חוליות, כמו מין מנורה כזאת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, הגמרא מסכת שבת מדברת על כך שאם יש מנורה של חוליות, אז אסור לפרק ולהרכיב אותה בשבת, כי יש בזה עניין של בונה. כן, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז יש משהו כזה שהוא של עבודה זרה, ופתאום זה יתפרק. האם זה נחשב במקרה כזה שזה נשבר או לא? בזה נחלקו רב שמואל. כן, זה מחלוקת יותר מעניין, יותר, או פחות קונבנציונלי, לפי האוקימתא הזאת. למה? כי פה, מה שורש המחלוקת? זאת השאלה. בעבודת כוכבים של חוליות הוא בהדיות שיכול להחזירה כמפלגת. כלומר, אם העבודת כוכבים הזה רוצה, כמו שהעבודה הזאת התפרקה לחוליותיה, ככה הוא יכול לקחת את החוליות ולהרכיב אותן חזרה. אז האם זה שהיא התפרקה לחוליותיה מאליה, בזה הוא רואה את זה ביטול או לא רואה את זה ביטול? מר סבר כיוון שהדיות יכול להחזירה, לא בטלה. רב שסובר שמכיוון שהעובד כוכבים הזה יכול במו ידיו לחזור ולהרכיב את החוליות האלה, אז לכן כל חוליה בפני עצמה עדיין יש עליה שם של עבודה זרה, ואם הוא רוצה לבטל אותה הוא צריך לקחת כל חוליה בפני עצמה ולשבור אותה עוד פעם. אז באמת הוא מבטל את זה, אין על זה אז משם עבודה זרה. זו דעתו של רב. ומר סבר שמואל, אין עבודת כוכבים בטלה אלא דרך גדילתה. כלומר, מה שראינו מקודם. כלומר, מתי צריך ביטול אקטיבי של העובד כוכבים? כאשר הדרך שבה עבודת כוכבים מוסדי היא נשחקת, זה בדרך טבעית, כמו למשל, שמגיעה השלכת וכל העלים נושרים, אז עבודת כוכבים, העובד כוכבים מסתכל על זה והוא לא אומר, רגע, עבודת כוכבים הזאת היא נעלמה מן העולם, כי אם תראו, ירומה לגמרי. הוא אומר, זה דרך הטבע. ואז אם הוא רוצה לבטל אותו, צריך לחתוך את הענפים בעצמו, וזה הוא מבטל אותו. אז לכן, בדרך גדילתה צריך לבטל אותו. אבל בדרך אחרת, אם זה נשבר מאליה, כן, אז לא צריך לבטל. למה? כי בדרך גדילתה היינו אורחת. זה דבר נורמלי. ועובד כוכבים לא רואה בזה איזשהו ביטול. אבל לאו בגדילתה היא, ואין צריך לבטל. אבל בדוגמה שאמרנו מקודם, של עובדת כוכבים של חוליות, במקרה כזה, העובד כוכבים עושה לעצמו את השיקול שאם העבודת כוכבים הזאת נפלה על הרצפה ונשברה, אז במקרה כזה, הוא אומר לעצמו, היא לא יכולה לשמור על עצמה, אז מה, היא תשמור עליי? לכן, בזה הוא מבטל את העבודת כוכבים, ובזה למעשה לא צריך לבטל אותה פעם נוספת, זה שורש המחלוקת בין רב לבין שמואל בהוקימתא הזאת האחרונה. הדרן הלך כל הצלמים. ומעניין עניין באותו עניין נפתח ונראה רק את המשנה שפותחת את הפרק הבא. כן, פרק רבי ישמעאל. פרק רביעי, מסכת עבוד הזר, אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, שלוש אבנים זו בצד מרקוליס אסורות. למה? כי יכול להיות, אנחנו יודעים שהעבודתו של המרקוליס זה שזרקו אותו שם. כן, אז כל העיקר של המרקוליס זה שיזרקו עליו אבנים. אז יכול להיות שהאבנים האלה זה תשמיש עבודה זרה, זה האבנים שזרקו על המרקוליס. ושתיים מותרות, למה? כי זה לא אומר שזרקו, יכול להיות שהם סתם מונחות שם. החכמים אומרים שנראות אימו אסורות, ושאין נראות אימו מותרות.
לא חשוב
כן, כאן. כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, כל מה שנמצא שם בין שתיים, בין שלוש, זה כנראה נפל משם. כן, כלומר זה סמוך למרקוליס, לכן זה כנראה בא ממנו. ולכן זה נעשה. אבל אם זה לא סמוך לו, זה נמצא מספיק רחוק משם, ואי אפשר להניח שזה סתם נפל משם, אז כל האבנים האלה תהיה למותרות, אפילו עם מספרם יותר גדול משלושה. את ההסבר הזה של המחלוקת נראה בעזרת השם מחר. שיהיה המשך יום טוב, מבורך ומאיר.